had some medical condition that emerged. If somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem.
I'm stage four, so my cancer came back.
I've been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome.
Colorectal cancer is the number two cancer killer.
מנתחים את זה, עם המומחים של הרצליה מדיקל סנטר. שלום לכם. בפרק הראשון של הפודקאסט שלנו מנתחים את זה מבית הרצליה מדיקל סנטר. אני איתמר רועי, מארח כאן את פרופסור עופר יוסיפוביץ', מומחה לאורולוגיה, מנתח אצלנו כאן בבית החולים ומנהל המחלקה האורולוגית באיכילוב. היום, 15 בספטמבר, היום שבו אנחנו מעלים את הפרק הזה, הוא יום המודעות לסרטן ההרמונית. אז קודם כל בקשה קטנה, שתפו את הפרק. ביחד אנחנו נעלה את המודעות. כפי שנגלה בפרק שלפנינו, ככל שנגלה מוקדם יותר, כך ישתפרו סיכויינו, אנחנו הגברים, להחלים ולחזור לחיים בריאים. סמנו עוקב, עוקב, עוקב למעלה, בספוטיפיי, באפל, בכל אפליקציות פודקאסטים שדרכה אתם מאזינים לנו עכשיו. בכל פרק אני אארח פה מומחה אחר שלנו, כאן, מהרצליה מדיקל סנטר, וביחד ננתח סוגיות רפואיות שאני בטוח שתמצאו בהן עניין. שלום פרופסור יוסיפוביץ'.
צהריים טובים.
מה אומר לך הכל הבא?
בוא ננסה.
An actor, Eric Braeden, who stars in the CBS daytime drama The Young and the Restless, says that he is undergoing treatment for prostate cancer.
And I saw it on the screen. He says, you have cancer. I said, whoa. I then had the surgery, and they removed the cancer.
Braeden, who's 82 years old, has played Victor Newman on YNR since 1980. The actor says that he plans to...
Okay. ויקטור ניומן הוא סבתא שלי, שהיא כבר בת 90 פלוס, אוקיי? אני בן 36. אני זוכר את עצמי בתור ילד, הוא כבר אז היה אדם מבוגר, והוא היום בן 83, כן? הייתי בטוח שהוא כבר הרבה יותר מבוגר, אבל תקף אותו לפתע, בקטע הזה הוא בן 82, הוא עדיין בחיים, הוא בן 83, בדקתי לפני, תקף אותו סרטן ההרמונית. עכשיו, סרטן ההרמונית הוא מן הסתם רק לגברים, אבל אני רוצה שאתה תספר לנו, תיקח אותנו יותר נכון לקודם כל מהי ההרמונית, אוקיי? ומה דרך הסיפור הזה של בן אדם מבוגר, בן 83, האם זה תוקף רק מבוגרים? האם זה תוקף, בגיל, יש איזה קבוצות סיכון? מה הדרכים לטפל? האם אתה צריך להיות בן אדם עשיר מהוליווד כדי שפשוט יעשו לך ניתוח, יורידו לך את זה, או שאתה יכול לטפל בזה בדרכים אחרות? זהו.
הבמה שלי.
לגמרי.
אתה מנסה להפתיע אותי עם ויקטור ניומן, אני חייב להגיד לך שההפתעה לא פחות מויקטור ניומן הייתה לי לפני אילו שנים, אני מניח בערך 15, 17, 18, 20, כשאני יושב במשרד בסלון קטרינג בניו יורק, ביותי פלו, אני כמובן הפלו, יש את הבוס הגדול שהוא הרופא הבכיר, ונכנסים שני גברים, מטופל, והמלווה שלו. הם נכנסים לחדר, ובאים לביקורת אחרי ניתוח לסרטן ההרמונית. ואנחנו מרימים את העיניים שנינו, ואומר הבוס, Good morning, Mr. De Niro. How are you today? אז הייתה לי הפתעה לא פחות.
הפתעה קצת יותר חזקה, האמת, דה נירו מאריק בריידן. אבל תראה, גם גבר מבוגר, אני יכול לקחת את זה לעצמי, אני פוחונדר לא קטן, פרופסור.
כן, 30 ו...
36.
לא, לא, תרגיע, תרגיע. תנוח, עוד לא.
אוקיי.
נחכה, שיגמרו לראות היום. סרטן ההרמונית. סרטן ההרמונית הוא רק בגברים, מכיוון שהוא מופיע בהרמונית. ההרמונית היא אותה בלוטה שיושבת בתוך עומק האגן שלנו, קצת מתחת לשלפוחית השתן, תפקידה של הבלוטה בסופו של דבר הוא במערכת הפוריות. היא אחראית בעצם לייצר חלק מנוזל הזרע, אותו נוזל שמלווה בעצם את הזרע שמופק מהשכים, ובעצם הנוזל פלוס הזרעים שנמצאים בתוכו, הם בעצם הבסיס לפוריות.
אוקיי.
בלעדיהם לא ניתן להתקדם הלאה. מגיל מסוים, משלב מסוים, אותה בלוטה תרמונית למעשה, היא יודעת לעשות אחד משני דברים. זה בדרך כלל בשלב שבו הפוריות היא כבר פחות על השולחן, וההרמונית הזאת יודעת לעשות אחד משני דברים. היא יכולה לגדול, מה שאנחנו קוראים הגדלה שפירה של ההרמונית. היא גדלה למעשה בכל הגברים על פני כדור הארץ. אין גבר שאצלו ההרמונית לא מתחילה לגדול באיזשהו שלב. זה בדרך כלל כולה סביב גיל ה-45-50, היא יכולה לגדול בקצב איטי, היא יכולה לגדול בקצב מהיר, כשהיא גדלה, היא עושה לפעמים צרות, צרות שקשורות להטלת השתן, אותם גברים שהם מתלוננים על קושי בהטלת השתן, על קימה בלילה, על לפעמים עד כדי עצירת שתן, זה קשור להגדלה שפירה של ההרמונית, זה תהליך שפיר, זה לא סרטן, זה לא אותו תהליך שתקף לא את ניומן ולא את דנירו, אבל זה בהחלט מאוד שכיח, וזה מהווה בעצם בעיה כלל עולמית, יש לנו לא מעט פתרונות לעניין הזה.
מה, דיברנו כמובן שזה באופן די חריג, זה מחלה שיכולה לתקוף רק גברים מן הסתם.
להגדלה שפירה של ההרמונית אני אפילו לא קורא מחלה. אני תמיד אומר, בדיוק כמו שהשיער קצת מלבין, בדיוק כמו שהשיער קצת נהיה דליל יותר.
תלאות החיים.
תלאות החיים.
זקנה.
צריך לכבד את הגיל.
בדיוק, לאט לאט.
אפשר לטפל בחלק מהדברים עם בוטוקס, עם מינויים, עם ניתוחים, וגם בהרמונית שגדלה ועושה בעיות, אפשר לטפל בצורה תרופתית, ואחר כך גם בצורה ניתוחית. אבל זה לא נושא השיחה. נושא השיחה בסופו של דבר זה סרטן ההרמונית. סרטן ההרמונית...
שנייה רגע, סרטן ההרמונית, כל סרטן תחילתו בהרמונית מוגדלת?
בכלל לא.
אוקיי.
למעשה, הסרטן מתפתח באזורים של ההרמונית שהם שונים. הם לא אותם האזורים שגדלים כהגדלה שפירה. כלומר, אם אנחנו יודעים לחלק את ההרמונית למקטעים אנטומיים שונים, ואולי אפילו פיזיולוגית, הם קצת שונים אחד מהשני, וזה הכל אותה בלוטה קטנה. אנחנו יודעים לומר שהגדילה השפירה מתרחשת באזור המרכזי של ההרמונית, בעוד שהסרטן צומח מהאזורים הפריפריים, האזורים ההיקפיים. אם אנחנו מדברים על סרטן ההרמונית, ושוב ננתק בין שני הדברים, אם אנחנו מדברים על סרטן ההרמונית, סרטן ההרמונית היא גם מחלה שתלויה בגיל. ככל שגיל הגברים עולה, כך השכיחות ללקוט בסרטן ההרמונית עולה. עכשיו אני אתן לך מספר מפתיע, ואני שאל אותך, מה שיעור הגברים להערכתך, שבגיל 90, ויש לא מעט כאלה היום, יש להם מוקד קטן של סרטן בהרמונית.
50,000.
לא, שיעור, מתוך 100 גברים. כמה 100 גברים?
מתוך 100 גברים.
כן. בגיל 90.
אני חושב שיש רבע.
אז אני אפתיע אותך. המספר קרוב ל-100%.
מה אתה אומר, פרופסור? אני קם והולך מפה, זה לא טוב.
אתה תגיע לגיל 90, ויהיה לך סרטן קטן בהרמונית, והסרטן הקטן בהרמונית הזה לא יעשה לך שום דבר, ואנחנו לא נטפל בו, ולא יקרה שום דבר.
אוקיי.
בסדר? אם אתה הולך לגיל 80, המספר יורד, אבל הוא לא יורד בהרבה. כלומר, שיעורי סרטן ההרמונית בגילי ה-60, 70, 80, הם שיעורים גבוהים, עשרות אחוזים. הנקודה שהמחלה מאוד מתעתעת, מכיוון שהיא יכולה לנוע בין מצב שלא ממש משפיע על שום דבר, וגם לא צריך לטפל בו, ואנחנו נדבר יותר מאוחר על הטיפולים ונבין במה מדובר, ומצד שני זאת מחלה שאם היא מתקדמת, והיא מתפשטת, ועוברת מעבר לבלוטת ההרמונית, לבלוטות הלימפה, לעצמות, ומתפשטת בגוף, אני חייב לומר שגם עכשיו, 2024, אנחנו די מתקדמים, אין לנו טיפול אמיתי שמרפא סרטן הרמונית גרורתי. כלומר, אני חדד, מצד אחד יש לנו סיטואציה, מצב, מחלה שגורמת כמעט לשום דבר ואפשר לעזוב אותה בשקט, ומצד שני, אותה מחלה בדיוק, אותה כותרת, אותן שתי מילים, סרטן הרמונית, זאת מחלה שאם היא מתפשטת בגוף, אנחנו לא יודעים לרפא אותה. עכשיו, בתוך המנעד הזה, יש הרבה מאוד ורסטיליות.
אוקיי, אז רגע, אז אם אני לוקח מקרה כזה של רוברט דה נירו, ומקרה של אריק בריידן שהתחלנו איתו, זה כאילו, השאלה היא, אם אתה צריך להיות בן אדם בהכרח עם מודעות בריאותית גבוהה, וגם שיש לו משאבים, כדי לגלות יותר מוקדם, כמה שיותר מוקדם, את העניין הזה, ואז אתה תנצל.
אז תכף אני אדבר על...
על המשמעות של הגילוי המוקדם.
גילוי המוקדם. אני מראש יחתוך את השאלה. המילה משאבים לא קשורה לזה.
כן.
אין שום צורך להיות אדם מפורסם, עשיר ועמיד, כדי לטפל בסרטן ההרמונית. אנחנו מטפלים בהצלחה באלפי אנשים עם סרטן ההרמונית במדינת ישראל, ואני גאה להיות חלק מהמערכת שעושה את זה. גילוי מוקדם. גילוי מוקדם זה נושא בפני עצמו, אנחנו מכירים את זה מדברים אחרים, נכון? אנחנו מכירים את זה לדוגמה מנשים שעושות ממוגרפיה לאיתור של סרטן השד, אנחנו מכירים את זה מנשים וגברים שמבצעים קולונוסקופיה לאיתור מוקדם של סרטן המעי הגס. אז כן, גם בסרטן ההרמונית ישנה המלצה לבצע גילוי מוקדם.
מאיזה גיל?
עכשיו זה קצת נהיה טריקי. מדוע? מכיוון שזה תלוי עם איזה סיפור משפחתי אתה, מה המוצא שלך בארץ, קצת פחות לדוגמה, לאפריקן אמריקנס, לאנשים
בעלי
צבע עור שחור, יש המלצה לעשות גילוי מוקדם בשנים מוקדמות יותר, תכף אני אגיד מתי. יש את הגן, לדוגמה, ל-BRCA, כשיש מוטציה בגן ל-BRCA, לדוגמה משפחה, שיש בה סיפור משפחתי ענף של סרטן השד, סרטן שחלות, אולי סרטן הלבלב, ומוצאים שיש המוטציה בגן ל-BRCA 2, יש כאן המלצה לעשות גילוי מוקדם בשלב מוקדם יותר. כלומר, זה משתנה, ואנחנו מדברים על משהו שקורה סביב גילאי ה-50. ובגילאים האלה מומלצת בדיקת דם שנקראת PSA, Prostatic Specific Antigen. זו בדיקת דם פשוטה, שלוקחים אותה במסגרת קופת החולים, לכל גבר מגיל 50, ויש כאן הרבה מאוד ספרות איך לפענח את הבדיקה הזאת. זה לא שחור ולבן, זה לא יש לך סרטן, אין לך סרטן. צריך לקחת כאן הרבה פרמטרים לתוך המשוואה, אבל בסופו של דבר זה יכול לכוון, או להכווין, את אותו מטופל שבו יש סיכון גבוה יותר ללקות בסרטן הרמונית, ולא סתם בסרטן הרמונית, אלא בסרטן הרמונית שאנחנו קוראים לו בעל משמעות קלינית. אותו סרטן הרמונית שעשוי בשלב מאוחר יותר להתפתח למחלה משמעותית, מחלה מפושטת. ובאלה צריך לטפל. את אלה צריך להבחן, ובאלה צריך לטפל.
אוקיי. אז השלב הראשון, אני רגע עושה פה רגע ריקאפ. אוקיי? התחלנו עם אנשים מבוגרים, שהם מסוציולוגיה מאוד ספציפית.
אני, עד אם, זה קצת מפריע לי שאתה אומר מבוגרים ב-50.
אני, קודם כל, יש לנו מזל גדול שהפודקאסט פה מצולם, שתראו איזה גבר מצודד, זה לא סתם. אבל אני אומר, באמת פרופסור, אנשים מבוגרים, למעלה מגיל 50, אנחנו התחלנו עם אנשים מבוגרים באמת, שזה אריק בריידן ורוברט דה נירו, כן, אבל למעלה מגיל 50 כבר תתחילו לבדוק. ויש בדיקת דם יחסית פשוטה, אתם הולכים לרופא המשפחה שלכם, אתם מבקשים את התרופה, את הבדיקה ובודקים, האם, עכשיו, זה גם לא אומר שיש לכם סרטן, נכון? לא, 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 לא לחרוץ גורלות. אחר כך אנחנו הולכים לדעתי לסקרינינג, לא? אם אנחנו...
זה הסקרינינג. הסקרינינג הוא בדיקת דם פשוטה.
זה הסקרינינג,
אוקיי. כשאנחנו מדברים על סקרינינג, בואו נפתח סוגריים, כן. גרשיים, איך שתרצה לקרוא כן. לזה. כשאתה מדבר על סקרינינג, אתה מדבר בסופו של דבר על בדיקה.
כן.
שנעשית באוכלוסייה בריאה, התסמינית, מכיוון שאם נעצר לך השתן, או אתה לא מצליח להשתין...
לא אומר שאתה בכלל עולה בסרטן.
נכון, אבל זה כבר לא סקרינינג. זה כבר באת לרופא עם תסמינים, והוא בודק אותך למה יש תסמינים. זה לא סקרינינג.
אוקיי.
אוקיי? אז אמרנו, אוכלוסייה בריאה, בגיל המתאים, מחלה שכיחה, נכון? הבדיקה צריכה להיות פשוטה וזולה יחסית.
יחסית.
ומיימנה. עד גבול מסוים, לא 100%, אבל מיימנה. הכי חשוב, או לא פחות חשוב מכל הזה, שבמידה ואיתרתי את המחלה, באמצעות הסקרינינג, יהיה לי פתרון. אנחנו לא בסדנת הבשורה הרעה.
נכון.
יש לך סרטן, אין לי מה לעשות איתך. לא. יש לך ויש לי מה לעשות.
כן.
בדיוק.
דווקא יש.
אז זה סקרינינג.
כן.
בסדר?
מה זה, ואחרי זה, ברגע שעשיתי את הסקרינינג הזה, והבנתי, אוקיי? יש אחרי זה, עוברים לשלב הבא של האבחון, שזה...
נכון. אז היום, 2024, אני, מה שלא היה בזמן ההכשרה שלי כמתמחה אולי, או גם אחר כך, אנחנו עושים בדיקה שנקראת בדיקת MRI. בניגוד לשנים עברו, אנחנו יודעים היום להסתכל על ההרמונית באמצעות ה-MRI, ולראות את אותם גידולים, שהם אותם גידולים שאמרתי קודם, בעלי משמעות קלינית. אותם אלו שצריך לטפל בהם.
רגע, אני עוצר. פרופסור, תקשיבו טוב למה הפרופסור אומר. הוא אומר, לאותם גידולים שצריך לטפל בהם. אנחנו נדבר רגע בהמשך הפרק, יכול להיות שגם יהיה לכם סרטן ההרמונית, ואתם תחיו איתו ויגידו לכם שלא מטפלים בו.
אמת.
זהו, אתה יכול להמשיך.
אז עשינו בדיקת MRI, ולקחנו את ה-MRI והסתכלנו עליו, ולא ניכנס כרגע לניואנסים הדמייתיים של בדיקת ה-MRI, והחלטנו שב-MRI הזה יש אזור שהוא חשוד לגידול משמעותי בהרמונית. ואנחנו רוצים להתקדם, כי כרגע רק הבחנו, או אנחנו עוסקים בהבחנה, עוד לא עוסקים בטיפול. אז כדי להבחן את המחלה, אנחנו צריכים ביופסיה מהרמונית. שוב, 2024, נכון להיום, אנחנו לא מטפלים בהרמונית בלי הבחנה היסטולוגית. דהיינו, צריך לתקור את ההרמונית באמצעות מחט, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, לקבל גליל רקמה מתוך ההרמונית, לעשות ממש מה שקוראים ביופסיה, להסתכל על זה תחת המיקרוסקופ, ולהבחן איזה סוג של גידול בהרמונית עומד בפנינו. ואז לקבל את החלטה, האם מדובר באותם גידולים קטנים שלא צריך לטפל בהם, או גידול משמעותי שבהחלט ראוי וניתן לטפל
בו. כל התהליך הזה כמה לוקח לי קצה לקצה?
מבחינת זמן, אתה שואל?
כן.
זה תלוי, אבל זה סדר גודל שיכול לקחת בין חודש לחודשיים לשלושה, וזה בסדר. לא קרה כאן שום דבר בזמן הזה.
אז אוקיי, אז אם אין גרורות, כמו שאני מתרשם מהמקרה של אריק בריידן, אפרופו,
ש... לא הגענו עוד ליש או אין גרורות, אם אתה, כבר
צודק,
שואל.
אני כבר רצתי.
אתה רצת. אז לאחר שהבחנו את הסרטן, והחלטנו מה דרגת הסיכון שלו, כן. נמוכה, בינונית, גבוהה, וכשאני אומר סיכון, זה מה הסיכון שהוא התפשט בגוף.
באמת.
לא מה הסיכון בניתוח. מה הסיכון ש... אם החלטנו שהסיכון שהוא מתפשט בגוף הוא גבוה, אנחנו הולכים לבדיקה נוספת, כדי לראות אם, כמו שאמרת, יש או אין גרורות. נכון? הבדיקה הזאת נקראת PET, הפט הזה הוא פט ספציפי, זה לא הפט הרגיל שכולנו מכירים.
PSMA.
ייי.
פט PSMA, חבר'ה.
נכון. ראשי התיבות של Prostatic Specific Membrane Antigen. בסופו של דבר פט, רק למי ששואל, זה בדיקה שבה אנחנו עושים CT רגיל, עם תוספת, עם טוויסט. והטוויסט הזה זה בעצם גם הקמרה, זה מצלמה, שיודעת לזהות איזוטופים. אבל לאיפה האיזוטופ הזה אמור להתחבר? איזוטופ זה משהו שפולט קרינה. לאיפה הוא יתחבר? אתה רוצה שהוא יתחבר לתאי סרטן ההרמונית, בין אם הם נמצאים בתוך ההרמונית, או בין אם הם נמצאים מחוצה לבלוטת ההרמונית. אז יש כל מיני טכניקות עם נוגדן מיוחד, שוב, לא ניכנס לזה כאן, אבל בסופו של דבר, הפט PSMA זו אותה בדיקה, שהיום היא הגולד סטנדרט, היא הסטנדרט שלנו, להבחן גרורות של סרטן ההרמונית. אם אין מחלה גרורתית, אנחנו נתקדם תכף לשלב הבא. אם יש, ויהיה לנו זמן, נוכל לדבר גם מה עושים עם חולה, שהמחלה התפשטה לו בגוף, ויש לו כרגע גרורות מסרטן ההרמונית.
בוא נלך לבסט קייס סנריו במקרה הזה. הבסט קייס סנריו במקרה הזה זה של הבן אדם, הבסט קייס סנריו זה שהוא בריא. אבל בתוך הזה יש לו, לצורך העניין, הבחנו, יש אפשרות שהבחנו שיש לו גידול כזה או אחר, שהוא יכול לחיות איתו, ואתם נותנים איזושהי, את ההבחנה, ואתם אומרים, אדוני יחיה. יחיה, ואנחנו נבדוק את זה כל זה, ונעשה ביקורות וזה, אבל אדוני יחיה, ואין מה להיכנס. האופציה השנייה היא שאנחנו בודקים ואומרים יש לנו פה פוטנציאל גרורתי כזה או אחר, וההתפשטות הגרורתית הזאת יכולה להסב לנו כמובן הרבה צרות, אנחנו הולכים על קריטת ההרמונית או על ניתוח כזה או אחר, אתה תסביר לנו תכף מה הפרוצדורה, והאופציה השלישית היא שכבר יש גרורות וזה כבר אופרה אחרת, זה כבר אולי קורס אחר.
בדיוק. אז בגדול, אתה צודק, חילקת את זה יפה. המחלה, לאחר שלקחנו את כל הפרמטרים שיש בידינו, ה-MRI, ה-PSA, הגיל, גודל ההרמונית, המטופל, מחלות הרקע של המטופל וכו', אנחנו יכולים להחליט שהמטופל הזה הולך למה שאנחנו קוראים Active Surveillance, מעקב פעיל, כלומר, לא עושים כרגע שום טיפול, עוקבים אחריך, כאשר הדוקטרינה אומרת, במידה והמחלה תתקדם תוך כדי המעקב, עדיין נוכל לטפל בך בלי לאבד את סיכויי הריפוי. יש לנו גם תבחינים גנטיים ספציפיים שיכולים לעזור לנו לכוון אותנו לשם. אז זה, תקרא לזה ה-best case scenario, one of the possible scenarios. במידה והמחלה מוגדרת כמחלה משמעותית קלינית, שדורשת טיפול על מנת למנוע ממנה, להמשיך ולהתפשט בגוף, עומדות בפנינו שתי אפשרויות טיפוליות סטנדרטיות, ואחרי זה אני אגיד גם אפשרות שלישית, שהיא פחות סטנדרטית, והיא שמורה לחלק קטן מהמטופלים, כאשר מדובר על אחד, קריטת ההרמונית, ושתיים, טיפול בהקרנות. אלה בעצם האופציות הסטנדרטיות, שהוכחו מעבר לכל ספק כאופציות יעילות, אבל יש להם משמעויות, ואפשר יהיה לדבר על זה כמובן.
אופציה שלישית?
אופציה שלישית היא האופציה של הטיפולים הפוקליים, זה תחום שהולך ועולה. המחשבה היא שבחלק המטופלים, בעיקר במבוגרים יותר, עם מחלות לא מאוד מסוכנות, אלא מחלות שהן כנראה משמעותיות מבחינה קלינית, וממוקדות בהרמונית, אפשר לנסות להקפיא או לחמם או לצרוב את האזור עם הגידול, מתוך מחשבה שזה יכול להקנות שקט לכמה שנים טובות.
כלומר, אוקיי, בוא נדבר רגע טיפולים. אנחנו מדברים על קריטת ההרמונית,
נכון,
הניתוח.
נכון.
אם אנחנו קורטים הרמונית, אנחנו יכולים לקיים יחסי מין?
אז צריך לזכור שאנחנו דיברנו על שני דברים שהם לא בהכרח קשורים אחד לשני.
דיברת על רבייה.
או, בדיוק.
אבל עדיין, דוקטור, פרופסור, סליחה.
לא, לא.
זה נושא, נושא, זה נושא, נושא. כשבן אדם מגיע לזה, הוא גם הרבה פעמים כבר לא בגיל הרבייה, וזה כבר לא כל כך מעניין אותו, מעניינים אותו דברים אחרים שזה...
בוא, אתה נעשה לך את זה קל יותר. אנחנו רוב החיים שלנו משתמשים בזה לקיום יחסים, יותר מאשר לרבייה. הרבייה זה חלק קטן מאוד.
נכון.
אוקיי. אז
זה יותר מעניין אותנו. חד משמעית,
חד משמעית. זה אחד הדברים הכי חשובים והכי משמעותיים בסרטן ההרמונית, ואני תכף אתייחס
לזה. אם קורטים לי הרמונית, אני יכול לקיים יחסי מין?
ודאי.
תודה. אז הדבר המרכזי זה האופציה הראשונה, לא המרכזית, האופציה הראשונה היא ללכת לקריטת ההרמונית, להיכנס לניתוח, לעבור את הניתוח, זה אופציה אחת. וטיפול בהקרנות. טיפול בהקרנות, אופציה נוספת. סליחה, זאת, זה חלק מאותן אופציה. אחרי שאתה עובר את הניתוח, אתה עובר הקרנות.
לא, 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 לא.
לא?
לא, לא. בוא נעשה סדר.
אוקיי.
אנחנו מדברים על מחלה שנמצאת בהרמונית. רק בהרמונית ולא בשום מקום אחר.
אוקיי.
יש שתי אפשרויות למגר אותה. אחד מהם זה באמצעות ניתוח, האופציה השנייה זה באמצעות הקרנות, לא קשור אחד לשני.
אוקיי.
ומדי פעם, לפרקים, אנחנו צריכים לשלב את שתי האופציות האלה,
אוקיי.
בעיקר במחלות שמאוד מתקדמות מקומית, אבל עדיין לא התפשטו בגוף.
אוקיי.
אולי עוד נדבך קטן שאני אוסיף לתמונה הזאת, כדי שזה יהיה ברור, זה הטיפול ההורמונלי. אוקיי. לפני קרוב ל-100 שנה, אני חושב כבר, יש שני חוקרים באוניברסיטת שיקגו, שקיבלו פרס נובל, ואת הפרס נובל, פרס נובל הם קיבלו על תגלית מאוד מעניינת, הם לקחו עכברים, חילקו אותם לשתי קבוצות, שתלו להם תאים של סרטן הרמונית מתחת לאור, אז גדלו להם כאלה המפס, גידולים כאלה מתחת לאור. קבוצה אחת קרטו לה תאשכים, קבוצה שנייה השאירו להם תאשכים במקום. בקבוצה שקרטו לה תאשכים, הבליטות שעל האור נעלמו, לחלוטין. בקבוצה השנייה הם הלכו וגדלו. זה בעצם היה הפעם הראשונה שהודגם הקשר בין ההורמון הגברי שנקרא טסטוסטרון, לבין סרטן הרמונית. בעצם טסטוסטרון, אותו הורמון שמופרש מהאשכים, והוא בעצם אחראי על זה שאנחנו גברים, שיש זקן, שיש קול, שיש ליבידו, חשק מיני, שיש מסת שריר וכולי, סטמינה, הרצון שלנו
לסטמינה.
לסטמינה.
כן.
אותו הורמון מופרש מהאשכים, הוא עוד בעצם הדלק של סרטן האשכים. ברגע שאתה תסגור את הצינור דלק, תכרות את האשכים, או לצורך העניין, אנחנו כבר לא עושים קריטת אשכים, אבל אנחנו כן נותנים טיפולים, שזריקה פעם בשלושה חודשים, שבעצם מדמה בצורה אחת לאחת קריטת אשכים, מחבת הציר ההורמונלי, וסוגרת את ייצור הטסטוסטרון מהאשכים. ברגע שאתה עושה את זה, אתה בעצם מסרז את אותו מטופל בצורה כימית, אתה סוגר את צינור הדלק, הסרטן נסוג.
גם החיים.
אתה אמנם מתבדח, אבל אתה לא יודע כמה אתה אומר דבר נכון. זאת אומרת, אתה רואה מטופלים שקיבלו פעם הראשונה את הזריקה הזאת, בגיל 50 או 55, והם נכבים.
כן, זה...
הם נכבים, זה לא דבר טוב, זה לא... אני אישית משתדל להימנע מטיפול הורמונלי, אלא אם כן ממש חייבים אותו. מתי חייבים אותו? לדוגמה, במחלה גרועתית.
כן.
אוקיי? בשלב האחרון של המחלה.
אוקיי, אז יש לנו את הניתוח, הקרנות, לפעמים צריך לשלב, לפעמים יש לנו טיפול הורמונלי, ויש לנו גם אופציה, שזה לצורך העניין, אופציה להפוך את זה קצת ל... אני לא רוצה להגיד כרוני, כי זה בטח, אתה תגיד לי שזה מילה שאסור להשתמש בה, כי זה לא בדיוק ההגדרה הרפואית של זה, אבל כאילו לעשות את זה משהו שהוא אפשר לחיות איתו, לעקוב אחריו, לראות שהוא לא מתפשט, וכזה.
אז שוב, אם לעקוב ולראות שלא מתפשט, דיברנו, זה קודם, זה במקרים הלא מסוכנים,
כן.
במקרים הלא מתקדמים, הלא אלימים, על... בגלל שיש לנו מחלה אלימה, אנחנו בדרך כלל לא נעזוב אותה בשקט, אלא אם כן דובר במישהו שתוחלת חייו קצרה, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, שנה, שנתיים, שלוש, לא יקרה שום דבר, נעזוב את זה בשקט, במילא הוא יסיים את חייו מסיבה אחרת. אבל אם זה לא המצב, ותוחלת החיים היא 10 שנים ומעלה, שזה רוב המטופלים שאנחנו רואים מן הסתם, אז כן, אז אנחנו ראוי לשנטפל, ואולי אני אתחיל לדבר על הניתוח קצת, כי בסופו של דבר זה אז מה. אז שאלת אותי קודם אם אני יכול לקיים יחסי מין אחרי כריתת הרמונית. בוא נדבר רק על כריתת הרמונית. הרמונית היא אותה בלוטה, כמו שאמרתי, שאחראית הנוזל הזר, אז דבר אחד בטוח לא יהיה אחרי הניתוח, לא יהיה פליטת זרע. הכל יכול להיות שם, חוץ מאשר הנוזל עצמו שיוצא. הניתוח נחשב הרבה שנים כניתוח יחסית מורכב, וגם היום אני חושב שהוא ניתוח לא לגמרי טריוויאלי, אבל יש מהפכה די גדולה בעשור וחצי האחרונים, אולי 2 עשורים כבר, אם לוקחים את העולם בישראל, הייתי אומר עשור, עשור וחצי, וזה מהפכת הניתוחים הרובוטיים. אחת הבעיות לנתח את ההרמונית, לכרות אותה בעצם, הייתה העובדה שההרמונית הזאת ממוקמת בעומק האגן, במקום שהוא טכנית מאוד קשה, לא נגיש, יש שם המון מבנים מסביב, שמבנים קריטיים, השופחה, רצפת האגן, הרקטום, שלפוחית השתן, העצבים, שתכף נדבר עליהם טיפה יותר בפרוטרוט אולי שנבין, שאחראים על הזקפה. והיה קשה מאוד לשלוף את ההרמונית עם הגידול שיש בתוכה מתוך האגן, ולסיים את הניתוח. והרבה שנים, אני יודע, התבחבשנו קצת עם הניתוח הזה, היינו עושים אותו, זאת אומרת, נהיינו גם די טובים לעשות אותו בגישה פתוחה, אבל אז, לפני אי אלו שנים, הגיעה מהפכה רובוטית שאפשרה לנו ומאפשרת לנו עד היום, לבצע את הניתוחים האלה בצורה לאין ארוך יותר מדויקת.
שזה אומר?
שזה אומר שבמקום שנעמוד, כשאנחנו חושבים על חירורגיה, כן. מהסרטים, מ-Grey's Anatomy, נכון. או לא יודע, מכל מקום, אז יש כזה המון רופאים סביב מיטת המנותח, הבטן פתוחה, הבטח נכון. הזה פתוח, הלב מול העיניים, הבטן מול העיניים, כולם סטרילים עם כפפות, עומדים ונתחילים עם הידיים בתוך.
וכולם גם כזה עם המוג'ו שלהם, כזה כן, כולם ב...
בדיוק. ונתחילים את החולה. עכשיו, זה עדיין ניתוחים שאנחנו עושים היום, בהרבה מקרים, כי זה מה שצריך לעשות. אבל אז באו הניתוחים על הפרוסקופים, בעצם הבנו שלא צריך לפתוח את הבטן, אפשר לשים כמה צינוריות קטנות בתוך דופן הבטן, להכניס מצלמה, להכניס מכשירים מיוחדים, ולנתח דרך צינוריות קטנות בלי לפתוח את הבטן. וההתקדמות של הטכנולוגיה הזאת הייתה הטכנולוגיה הרובוטית. מה זה בעצם הטכנולוגיה הרובוטית? זו אותה טכנולוגיה ששוב, אני לפני 10 שנים, אם היית מראיין אותי לפודקאסט, הייתי מספר הרבה סיפורים, עכשיו זה כבר הפך להיות סטנדרד אוף קר. אני מתכוון, אני לא חושב שיש במדינת ישראל היום ניתוח אחד שנעשה בגישה שהיא לא רובוטית, בכל מה שקשור לסרטן ההרמונית. יש מספיק רובוטים, מספיק מנתחים מיומנים, כולם יודעים לעשות עבודה טובה, והניתוחים האלה נדוצים השכם והרוב, בכמויות גדולות. מדובר בעצם בטכנולוגיה שמאפשרת לנו לנתח את החולה כמו בלפרוסקופיה, כלומר דרך צינוריות קטנות, עם מכשירים קטנים שנכנסים לתוך גוף המטופל, אבל...
בלי לחתוך אותו.
אתה צריך לחתוך קצת, 8 מילימטר צינורית, אבל בלי לפתוח אותו, כן? אבל הפעם, במקום לעמוד ליד המטופל סטרילי עם המוג'ו והכפפות, אתה יושב בצד החדר, מסתכל בתוך קונסולה כזו של חללית. מה שאתה רואה בעצם זה את מה שהמצלמה משדרת לך מתוך גוף המטופל. התמונה שלך היא תמונה תלת-ממדית, כמו בקולנוע שאתה מקבל משקפיים ורואה תלת-ממד, היא בהגדלה של פי 8 עד פי 10, היא בהיי דפינישן יותר מכל טלוויזיה שאתה מכיר, כל את זאת שיושבת כרגע מאחוריך. אז אתה רואה דיטלס, אתה רואה פרטים בצורה בלתי רגילה, מה שלא ראית אף פעם, והידיים שלך שמבצעות את הניתוח, זה למעשה הידיים של הרובוט, שאתה מזיז אותם בתוך גוף המטופל, תוך תרגום מדויק של תנועות הידיים.
סימולטור על רטוב.
סימולטור, לא מובן המילה, זה נקרא Master Slave Technology, זאת אומרת, אתה המאסטר והרובוט הוא הסלייב, אם אתה לא מזיז את הידיים, לא קורה כלום. אין איזה שום דבר אוטומטי או רובוטי שעושה לבד דברים. זה אתה מנתח באמצעות הזרועות הרובוטיות שיושבות בתוך גוף המטופל. זה נתן לנו אפשרות לבצע את הניתוחים האלה ברמת דיוק, שהיא שונה לחלוטין מה שהיינו רגילים. כולל מטופלים שהם יחסית יותר כבדים, או עברו ניתוחים קודמים, או דברים שהם מסובכים יחסית. השימור של המבנים סביב ההרמונית הפכו להיות הרבה יותר מדויקים, ולכן גם התוצאות הניתוחיות נראות אחרת לחלוטין.
אתה חושב לקראת סיום, שבעוד נגיד עם 10 שנים, עוד 10 שנים נגיד, זה אתה אומר לפני, אם היית מראיין אותי לפני 10 שנים, אז לא הייתי בכלל חושב על זה. אתה חושב בעוד 10 שנים שיכול להיות שגם לא אתה תנתח, אלא הרובוט ינתח בעצמו? ואתה כאילו תבוא, תעשה כזה בקרת איכות, תגיד רובוט, ימינה, שמאלה, זה כזה, פה תתקן קצת, פה קצת תשייף.
זו שאלה טובה. פעם הייתי אומר לך, לא.
אי אפשר לדעת, תראה לאן אנחנו הולכים, פרופסור.
בדיוק. אז אני לא יודע, הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. עדיין המקרים והתגובות הם בכזו כמות שאני קשה לראות את זה, קשה לראות אלגוריתם אחד שמשתלט על הדברים האלה כמו שצריך. אני כן יכול לראות כל מיני אורות אדומים וצלצולים שקופצים לך כשאתה עומד לעשות איזושהי טעות. משהו שמטריע אותך, שים לב, ותחליט מה אתה רוצה לעשות, אבל שים לב כי אתה קרוב לכאן או קרוב לשם. דברים מהסוג הזה. זו שאלה טובה, אוטומטי.
כי אתה גם נותן את ה... שאתה אומר את המקרים והתגובות, שאתה אומר מקרים ותגובות, אז אנשים צריכים להבין, אני לא רופא בעצמי ולא זה, אבל יש לי שותף, קוראים לו פיני גרשון. והוא אומר שיש, במאמן כדורסל מקבל 250 החלטות במשחק. יש רק רופא, חירוג זה, וטייס קרב, הם מקבלים יותר החלטות אולי בזמן קצוב זה, ממאמן כדורסל. כלומר, רק שהם עושים את זה בדברים חשובים באמת, לא כמו אני בחרת.
לא.
אבל אני אומר, בסוף, 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 צריך את הפיינטיונינג של הבן אדם.
כן. אני, הייתה לי שיחה כזו בחוץ לפני שנכנסנו לכאן. אני חושב שהאדם מאחורי המכונה, והמכונה הופך להיות מתוחכנת בצורה בלתי רגילה, ויכולה לעלות עלינו כאנשים בהרבה מאוד תחומים, בגלל כוח חישוב ויכולות חישוב. עדיין יש איזשהו משהו קטן שמתרחש שם, שקשור לניסיון, מקרים ותגובות שהוא שונה, שאתה צריך אותו עדיין. כדי לקבל את ההחלטה הנכונה. אתה נעזר בטכנולוגיה.
בגלל המקרים והתגובות, כן.
אבל אתה עדיין צריך להיות שם.
פרופסור עופר יוסיפוביץ', תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה לכם.